חודש המלחמה כמבחן לתפיסת ההפעלה בצה"ל וגם כחזרה גנרלית למלחמה הבאה, זה הנושא שבו נדון עכשיו. במהלך התקופה הקרובה יערוך צה"ל תרגיל ראשון מסוגו שימשך חודש שלם וידמה מלחמה רב זירתית ורב ממדית שכוללת מתקפה עוצמתית והגנה חזקה, ואפשר לומר שזה יהיה אירוע ראשון מסוגו, במיוחד במסגרת המטכ"ל הנוכחי בהובלת רב אלוף אביב כוכבי. מה שאנחנו מנסים להבין עכשיו, מה הכוונה בחודש מלחמה, מושג די חדש מבחינתנו, וגם איך אנחנו לומדים מהתרגיל הגדול הזה על השיפורים שצה"ל מבצע מעת לעת, וכמובן על רקע הלקחים שהופקו ממערכות קודמות, צוק איתן וקודם לכן מלחמת לבנון השנייה. עמנו בנושא הזה גל פרל פינקר, חוקר צבא ואסטרטגיה במכון. שלום רב גל.
שלום ירון.
אנחנו רוצים קודם כל להבין את המושג הזה, חודש מלחמה. זה נשמע מאוד, איך נאמר, גרנדיוזי ולא שגור ב, הייתי אומר, שיח השגרתי על תרגילים צבאיים. אנחנו מכירים תרגיל פיקודי, תרגיל מטכלי. מה זה חודש מלחמה?
אז קודם כל, המונח חודש מלחמה כנראה לקוח מהמושג שבוע מלחמה. שבוע מלחמה זה שבוע שנפוץ בהכשרת חיילי חי"ר בצה"ל. כנראה השבוע המסכם של האימון המתקדם, שבו עוברת פלוגת החי"ר את כלל ההכשרות שהיא עברה במהלך ההכשרה, במהלך שבוע שמדמה תנועה מיעד ליעד, וכל יעד מדמה תרגיל אחר, בעצם כדי לתת לה איזשהו תחושה של מסוגלות וגם הבנה של האם היא קשירה לבצע את כלל המשימות שהיא אמורה לדעת לעשות. עכשיו, הדבר הזה כקונספט נלקח לכלל הצבא במין רעיון שהייתי, אני במאמר שכתבתי על זה, שוויתי את זה למה שעשה ג'ורג' מרשל, ראש מטה צבא היבשה האמריקאי לפני מלחמת העולם השנייה. הוא הבין שצבא ארצות הברית הולך כנראה להיכנס באיזשהו שלב למלחמת העולם השנייה, אז ב-1941, כמה חודשים לפני פרל ארבור, הוא עורך תרגילים מאוד גדולים, כחודשיים של תרגילים מאוד גדולים, בלואיזיאנה, שעיקרם לבדוק את התפיסות ואת היכולות של צבא היבשה האמריקאי, כולל הכנסת אמצעים חדישים ושיטות לחימה חדשות, ובעיקר הוא גם בדק מפקדים. כמה מהגנרלים שאנחנו מכירים מהסיפורים על מלחמת העולם השנייה, כמו פאטון וברדלי ואייזנאואר, כולם היו בתרגילים האלה, וגם למרשל היה ספר קטן שהחזיק בכיס, הוא היה רושם את השמות של המפקדים שבלטו בעיניו, את השמות של אלה שלא, הוא גם רשם. והגנרלים הבולטים של צבא ארצות הברית מלחמת העולם השנייה, אגב, היו במקרה או לא במקרה אלה שהצטיינו בתמרוני לואיזיאנה. עכשיו, גם צה"ל קיים פעם תמרונים דומים ב-1952, אם אני לא טועה, אבל מאז סדרי גודל כאלה, למשך זמן כזה, הוא כמעט לא עשה, אם בכלל. החודש מלחמה הזה נועד לתרגל קודם כל את המטה הכללי, במלחמה רב-זירתית, ובנוסף לתרגל מספר יחידות, את כל חיל האוויר, מספר יחידות ביבשה, מספר יחידות בחיל הים, את מערך המודיעין, ובעיקר לבדוק איך הכל עובד ביחד, בעצימות גבוהה, במשך זמן ארוך. כי הזמן יש לו משמעות, הוא שוחק את היכולות, הוא מעייף את האנשים, הוא גם גומר מלאים. רוצים לראות איך העסק הזה נראה לאורך זמן. הזמן הוא ממד מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, כדי לבדוק את ההשפעה שלו, וגם דבר אחרון, כדי לבדוק את התקפות של תפיסות הצבא כל הזמן, מסגרת ההשתנות וההתאמה שלו לאיומים, בונה תפיסות חדשות. המטה הכללי הנוכחי בוודאי בנה תפיסה חדשה, וצריך לראות שזה עובד, שזה אשכרה מסתדר עם
האיומים. מעבר מהתיאוריה לפרקטיקה.
בדיוק.
כן, אז עכשיו בדיוק אני רוצה לשאול אותך על בנושא הזה, כי זו מהות העניין. תפיסת הפעלה, מה שנקרא בלעז מודוס אופרנדי. מה החידוש, או בעצם מהם היסודות של תפיסת ההפעלה בתרגיל בסדר גודל כזה?
תראה, כשהרמטכ"ל הנוכחי נכנס לתפקידו, הוא קיים מה שקוראים בצבא מחשב, תהליך ארוך של בדיקת איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו צריכים להיות ביחס לאיומים והאינטרסים שאנחנו צריכים לממש ולהגן עליהם. כחלק מזה נבנתה תפיסת הפעלה שנועדה לשים את צה"ל במקום טוב יותר ביחס למענה לאיומים. עכשיו, התפיסה הזאת נועדה למעשה, כמו שכתב את זה הרמטכ"ל, לקעקע את תפיסת האויב ולבנות כושר צבאי שיוכיח לאויב שתפיסתו אינה יעילה עוד. עכשיו, התפיסה הזאת כוללת שלושה מאמצים. המאמץ הראשון הוא תמרון רב-ממדי, תכף נדבר על רב-ממדיות, לשטח האויב. המאמץ השני הוא מעלומות תקיפה עוצמתית באש ובסייבר, אש עיקרה אווירית, אבל לא רק. והמושג השלישי הוא הגנה רב-ממדית. וההגנה רב-ממדית היא המטרה העיקרית שלה, תמיד צריך להגן פני תקפות האויב. במלחמות מהסוג שצהל נלחם בשנים האחרונות, אחד הנזקים הוא האפשרות שבה לא משנה מה אתה עושה בחזית, התקפה מוצלחת אחת של האויב יכולה לקזז משמעותית את האימפקט של ההישג שלך. למשל, דוגמה קלאסית היא הפגיעה של הטיל ברכבת בחיפה ב-2006, נהרגו 8 אנשים. פגיעה של רקטה אחרת בשטח כינוס בכפר גלעדי, נהרגו, אם אני לא טועה, 10 או 12 צנחנים. אלה הם אירועים שיכולים לקזז את ההישג של ההתקפה, למרות שלכאורה כל מלחמה היו נפגעים, המטרה היא לצמצם כמה שאפשר, כי יש רגישות לאבדות וכולי. כמובן שגם פגיעה במטרות תשתית משמעותיות תתפס כהישג משמעותי של היריב, שיקזז את ההישגים של צה"ל בהתקפה. ולכן מנסים לייצר, אם ניקח אלגוריה מכדורגל, שוער מאוד רציני במקביל לחלוץ מאוד התקפי. עכשיו, התפיסה הזאת נשענת על שני מושגים שצריך להבין אותם. הראשון הוא רב זרועיות. כולם ביחד משולבים, אוויר, ים, אמן. הרמטכ"ל נוטה להשתמש בדוגמה של שלומי הממ"מ, זאת אומרת, איזשהו קצין זוטר שהולך ברחוב בעזה נגיד, עם צוות שהוא גם חיר וגם שריון, ומקבל לקשר או למערכות שליטה שיש לו מודיעין עדכני שמוזרק לו בזמן אמת על מה יש בבית ליד ומה יש ברחוב מבחינת מטענים. במקביל לזה חיל האוויר נמצא למעלה בכל מיני פלטפורמות, ממטוסי קרב ועד רחפנים, ונותן לו גיבוי. כל הדבר הזה עובד ביחד, יבשה, מודיעין, ים, אוויר, בשילוביות מאוד גבוהה, ברב זרועיות מאוד גבוהה. והדבר השני הוא רב-ממדיות. עכשיו, מה זה רב-ממדיות? זה מושג שקשה, אף אחד לא מתיימר לדעת בדיוק מה הוא אומר, כי הוא נושא בבירור, אבל מה שאפשר כבר להגיד, שהדבר הראשון זה שהכוח צריך להשפיע על יותר מהממד שבו הוא פועל. לצורך העניין, כוח יבשתי שינחת במרחב ששולט על החוף ויסכל יכולת של האויב לראות על ספינות של חיל הים, יבטיח את החופש פעולה במרחב הימי, ולכן הוא משפיע גם על המרחב הזה.
זה גם נוגע למרחב התודעתי?
כל המרחבים משפיעים על התודעה, אבל התודעה היא לא ממד.
אוקיי.
דוגמה אחרת היא האפשרות של מטוס שיש עליו סנסורים שמזהים מטרות לעבור מעל יעד ולזהות מטרות קרקעיות, להעביר את המידע הזה בזמן אמת דרך מערכות טכנולוגיות לכוח יבשתי שיכול באופן מיטבי יותר, או כוח ימי, לפגוע בו יותר טוב, ואז בעצם יש פעולה מהממד האווירי שמשפיעה על הממד היבשתי ותומכת אותו. ובנוסף, שוב, אני מתחבר לרב זרועיות, התמרון רב-ממדי אומר שכלל זרועות צה"ל השונות רתומות לעניין של לפעול בשטח האויב, בין אם זה היבשה, בין אם זה הים, כולם תומכים את כולם בשביל לבצע את המהלך הזה. זאת בעצם התפיסה בגדול.
ועכשיו אנחנו רוצים לצלול לעומק השטח, נקרא לזה ככה. התרגיל עצמו אמור בעצם לקחת בחשבון את הלקחים שהופקו בעקבות שתי המערכות שציינתי, את צוק איתן ואת מלחמת לבנון השנייה. מה בעצם היישום של הלקחים האלה במסגרת התרגיל הזה, או במילים אחרות, איך התרגיל הזה אמור לשדרג את היכולת של צה"ל על כל היחידות שלו להתמודד עם האויב במסגרת המערכה הבאה, אם תהיה כזאת בקרוב?
אז קודם כל, יש עניין שנקרא תחושת מסוגלות. אנשים התגייסו, או בין אם יחידות סדירות או מילואים, ויש מילואים בתרגיל, ויש הרבה מילואים בתרגיל, וטוב שיש, כי מילואים הוא נדבך מאוד חשוב בצה"ל, למרות שיש עכשיו קולות בתקשורת שהמילואים זזים במקום שלהם, בסוף הצבא צריך את המילואים, הכוחות האלה חשובים, והוא לא באמת יודע להסתדר בלעדיהם, ולכן זה טוב שמגייסים אותם, וזה טוב שהם יהיו בתרגיל. תחושת המסוגלות הזאת, הייתי, גויסתי, עשיתי תרגיל משמעותי, עצים, קשה, זה נותן תחושה מאוד חזקה של ביטחון. ביטחון זה תחושה קריטית לחיילים שיוצאים לבצע משימה קרבית. חוץ מזה, חלק מהתרגיל מתבצע בקפריסין, שזה יש לזה יתרון עצום, הן במונחים של יכולת הצבא לבדוק את עצמו במרחק וסוגיות לוגיסטיות, סוגיות של קשר, סוגיות של מערכות ושילוביות, ובעיקר העניין של זה שזה שטח זר, שזה שטח שאנשים לא מכירים, וזה יאפשר להם, זה הכי קרוב לשטח אויב שהם יכולים לדמות, כי הם לא היו שם אף פעם, ומי שיודע לנווט ידע לנווט, מי שלא יודע לנווט יגלה שהגבעה של צאלים כבר לא מוכרת לו, כי הוא לא היה שם. עכשיו, בנוסף לשני הנדבכים האלה, יש את העניין של התפיסה שדיברנו עליה קודם. אחד הכשלים של מלחמת לבנון השנייה, הייתה שזמן קצר לפני המלחמה אושרה תפיסת הפעלה, היא לא הוטמעה כמו שצריך, היא לא הובנה כמו שצריך. אני בכלל לא נכנס לדיון שמתקיים עד היום, האם הייתה תפיסה טובה או לא טובה, זה לא חשוב. העובדה הייתה שאנשים דיברו סינית וטורקית במקביל, ולא הבינו אחד את השני. והיתרון פה זה שהצבא גיבש תפיסה, עכשיו חודש שלם ידברו את השפה הזאת, יבדקו את המושגים, כולם ידברו באותה שפה, כולם יעמדו באותם סטנדרטים, יחויבו לאותם שיטות. ייגמר החודש הזה, כולם פחות יבינו את כולם, כבר הישג, ובנוסף באמת זה מבחן לא רע בכלל לתקפות התפיסה. כל זה מאוד חשוב. בנוסף, כאמור, המערכות האחרונות שדיברת עליהן היו פחות או יותר בסדר הגודל של חודש. צוק איתן היה אפילו ארוך יותר, אבל זה המון זמן. אפשר לבדוק האם אפשר לעשות את זה קצר יותר. עכשיו, הלקח העיקרי שצריך לקחת מהמערכות האלה, הוא שאת ההישג צהל צריך להביא מהר יותר. כי העורף מאוים. העורף יהיה מטרה, העורף יחטוף. וזה לא דרישה בלתי סבירה לדרוש מהאוכלוסייה להיות, לגלות איזושהי יכולת עמידה. אבל צריך להוציא אותה מהסיטואציה הזאת כמה שיותר מהר. מלחמת לבנון השנייה היו מפקדי גדודים שאחר כך בתחקיר אתה רואה שהייתה להם אי הבנה שהמשימה שלהם הייתה לסכל ירי רקטות לעורף. עכשיו, הדבר הזה צריך להיות מושרש, ואני חושב שהוא הולך להיות מושרש בתרגיל הזה, שלמעשה המטרה היא לגמור את זה מהר יותר. הרמטכ"ל מדבר על הישג מובהק יותר בזמן קצר יותר. וזאת בעצם, אולי זה הסטנדרט שלאורו צריכה להיבחן התפיסה והתרגיל. אם ידעו לעשות את זה, אז יש פה חידוש משמעותי של ממש.
גל פרל פינקל, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.